הכל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם. כמובן שגם הבוקר הזה מלא בכותרות פוליטיות, למרות שיכול להיות שאין טעם אפילו לזכור את כל הכותרות הללו, כי תוך כדי השעה הזו אני בטוח שיצוצו כבר דברים נוספים, אבל אין ספק שהדבר המדובר הבוקר הזה זה הפיצול, שלא לומר הפילוג, במפלגת ש"ס. אלי ישי פורש ומקים מפלגה חדשה. בני גרה פרשננו, בוקר טוב.
בוקר טוב, שלום וברכה אריאל.
אתה האמנת שהוא יעשה את הצעד הזה?
האמת שעד לסוף השבוע שעבר אני חשבתי שמדובר בשרירים של תחזיקו אותי חזק.
יכול להיות שזה באמת היה שרירים, רק לא החזיקו אותו מספיק חזק.
אבל החל מסוף השבוע שעבר, בעת שלמעשה הסיפור הגיע להתנגשות מול חברי מועצת החכמים, אז אנחנו כציבור חרדי יודעים שכש... נוצרת בעיית אימון כזו בין נציג ציבור לבין רבו, בין נציג ציבור לבין שולחיו הרבנים, אז הבנתי שהכל יכול יהיה להתרחש.
ובעצם כשדיבר אתמול אלי ישי וסיפר על הדרך שהוא ממשיך, אותה דרך רק במפלגה חדשה, הוא הציג מי הולך איתו בדרך הזו?
לא הציג מי הולך איתו, לא הציג גם למעשה את המצע של המפלגה. מאוד היה מעניין גם מסיבת עיתונאים שלמעשה בשורה התחתונה קשה גם... להוציא ממנה איזושהי כותרת מעשית. אני חושב שהמאומה שהתרחשה שם איכשהו הצילה את המסיבה הזו, כי מבחינת התכנים, מבחינת המסרים, היא הייתה אפורה, אבל אני חייב לומר שיתכן ואישה לא צריך לספק מסרים. העדה שאני מרגיש בקרב הקהל, אתמול, אני מדבר על הקהל, גם בוחרי ש"ס ואפילו אגב בין בוחרים אחרים, מדובר במשהו יוצא דופן. אני חושב שיש פה תופעה עמוקה יותר שיקח קצת זמן ואנחנו נבין את המשמעות שלה, אבל ישי למרות שמציג הופעה חיוורת ואפורה מאוד אתמול, כן מקבל אהדה ציבורית גדולה מאוד.
הרבה התייחסו לזה שהוא לא היה נראה במיטבו בלשון המעטה. זאת אומרת, זה לא היה נראה צעד שהוא עושה, שהוא בטוח בו ב-100%, מרגיש שהוא יוצא באמת לדרך חדשה. זה סוג של נגרר לזה בלי שבאמת תתכוון להגיע לשם.
אני מסכים איתך, זו הייתה התחושה בקרב רבים באולם הזה. היה מי ששאל, אפילו הרבים שאלו מי זה שעומד מאחוריו, מי זה שדוחף אותו לסיפור, מי זה שלוקח אותו לסיבוב הזה. ואני חושב שהתשובה בעניין הזה זה הגאון הרב מזוז. ככל שאני מצליח להבין, עמדתו של הרב עצמו, של ראש שיבת כיסא רחמים, איזו שמאוד נחרצת בעניין. כלומר, הוא לא רק מאשר לאלי ישי לרוץ, אפשר לומר שהוא דוחף אותו ללכת לסיפור.
למה?
תראה, אני חושב שלפרשן רבנים זה משהו שאנחנו לא
נעשה עליך.
במסגרת של הבנתי. הרדיו. לא, גם לא נעשה במסגרת של הרדיו. אני חושב, תראה, בהיבט הכללים, אם נדבר על זה כמו שהרב מזוז עצמו הציג את זה אתמול בפגישה עם הרב בעדני, ההיבט הוא עניין מדיני ימני, זה נושא שתמיד הרב מזוז נופף בו בעניין הזה של שלמות ארץ ישראל וכדומה, העמדות שלו הן ימניות ניציות, וכנראה שבעיניו סיבה שכזו היא סיבה מספקת להביא לריצה.
אנחנו יודעים שחבר כנסת שטבון כבר הצעיר על כך שהוא רוצה או חובר לאלי ישי, אנחנו יודעים כבר את מיקומו ברשימה החדשה?
לא יודעים את מקומה ברשימה. שטבון גם לא הוזמן למסיבת העיתונאים אתמול, הוא לא נמצא שם, למרות שמי אתמול אנחנו כבר יודעים, משלשום למעשה אנחנו יודעים שהוא הולך עם אלי ישי. הדברים כנראה לא סגורים, וכנראה אלי ישי לא רוצה לסגור דלת בפני אחרים שעוד עומדים ונמצאים עמו בקשר.
אורי אריאל למשל.
איך?
אורי אריאל למשל.
אני חושב, בעניין אורי אריאל, אני חושב שהגולל נסתם הסיפור מאחורינו, ואורי אריאל יישאר בבית היהודי.
טוב, אז יהיה מעניין לחכות ולראות אילו שמות יביא איתו אלי ישי למפלגה החדשה. בוא נדבר על הפיצול המיוחד, אם אפשר לקרוא לזה כך, שכבר מחזיק שנים רבות, ואני מדבר על יהדות התורה, שמה כבר תופרים את החליפה לנציג השמיני.
אכן, הרב אליעזר סורוצקין, כפי שחשפנו לראשונה, זה יהיה האיש, הוא יוצב במקום השמיני. עצוב אולי לחשוב על זה שבדיוק בעיתוי שבו הרב סורוצקין מקבל את המינוי הזה אמש, כשהוא מגיע לבתיהם של מרן הרב שטיין למרן הרב קניאלסקי, ממש במקביל בירושלים מתכנסת אותה מסיבת עיתונאים של ישי, מסיבת עיתונאים שעשויה בעתיד להשליך, אם אכן אלישי ירוץ עד הסוף, להשליך על הסיכויים, בצורה ממשית, על הסיכויים של השמיני ביהדות התורה, כי יש לומר זאת ביושר, בכדי להכניס את השמיני זקוקים ביהדות התורה לקולות של חבד, ובהקשר של חבד נראה באופן מאוד ברור, ומאוד חד משמעי, שהקהילה הזו תתמוך באלי ישי.
זאת אומרת, הוא גם מדבר על זה בצורה גלויה, אלי ישי, שהוא רוצה נציג מחבד. למה? כי הצד הימני שהוא מציג מדבר אליהם יותר?
בדיוק. יש ההוראה של רבי מחבד אומרת שיש להצביע למפלגה החרדית ביותר, ובמקביל יש הוראה נוספת שיש חובה לשמור על ארץ ישראל. אז המפלגה החרדית ביותר כמובן זה או יהדות התורה או ש"ס, אלא שבעניין של שמירה על ארץ ישראל, כאן תמיד לחבדניקים היה איזושהי בעיה, כי ש"ס ויהדות התורה לא מנופפים בדגלים ימניים משמעותיים, וכאן אלי ישי פותר להם את הסיפור, החיבור נוצר אוטומטית. אגב, בעניין נציג חבדי גם פה יש בעיה, כי ישנה הוראה של הרבי מחבד שלא יהיה נציג חבדי בכנסת.
אוקיי, אני רוצה לצרף לשיחה הזו את הרב אליעזר סורוצקין, מי שהוכרז כמועמד מספר 4 מטעם דגל התורה. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
אז אמנם, לפי מה ששמענו הרגע, אם קולות חבד ילכו עם אלי ישי, אולי מקומך קצת בבעיה, למרות שהסקרים עדיין נותנים 8 מנדטים ליהדות התורה. ולכן אנחנו נתייחס לזה כאילו זה יקרה, וקצת לשמוע עליך, מי אתה בעצם נציג מספר 4 של דגל התורה?
טוב, אני עוסק במשך, אני חושב שגם כן התעודת זהות הגדולה שלי זה 25 שנים של ניהול של לב לאחים, של תנועת לב לאחים, ותנועה של 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 החזרה בתשובה, של קירוב רחוקים.
דרך נדמה לי דרך מוסדות חינוך גם, נכון? זאת אומרת, יש התמקדות.
כן, לב לאחים עוסק בהכל, עוסק במוסדות חינוך, עוסק ברישום ילדים, עוסק בצעירים, עוסק בנוער, עוסק בשיעורי תורה. ואגב, אני חייב לומר שכשאני שמעתי וישבתי בימים האחרונים אצל גדולי ישראל, חלק מהמחשבה שלהם היה לא רק ברמה הפרקטית מי יכול להביא יותר קולות, כמובן שכשעוסקים בבחירות גם זה הנושא, אבל גדולי ישראל רצו לתת דגש מיוחד, דווקא אולי בתקופה הזאת שכל כך חשוב לפנות אל העם, והעם אגב צמא מאוד, ולתת ביטוי לזה שתנועת התשובה על כל מה שמייצג אותה זה דבר חשוב ודבר שעומד על סדר היום הציבורי, וכן אני חושב, לא בחור דווקא בליעזר סורוצקין, בתור אליעזר סורוצקין, אם אני יודע לדבר או לא יודע לדבר, או מאיזה משפחה אני בא, או אם למדתי בחברון, והנה כבר אמרתי לך את כל ההיסטוריה, אני חושב שגדולי ישראל בחרו, אני חושב שעל זה שמו את הדגש, כי הם רצו לפנות אל העם, לא שרצו לפנות לעם ולגייס קולות, הם רצו לפנות לעם ולהגיד שהדבר הזה חשוב, אני חושב שיש בזה אמירה מאוד מאוד חשובה.
אתה חושב שהם חושבים שהבחירה בך או בשקמותך זה משהו שיביא יותר קולות למפלגה?
שמעתי כאלה דברים. אני חושב
כי אם אנחנו מסתכלים מההיבט הזה, אז אולי דווקא היה צריך לבחור מישהו ממה שמכנים בציבור נציג החרדים העובדים. אתה יודע שיש הרבה מאוד ביקורת אצל חלק מהציבור שהוא חש שלא סופרים אותו במפלגה, שבסופו של יום בבחירות הוא מצביע לה למרות הכל, כי הוא מרגיש חלק מהחברה הזאת, והוא לא מרגיש שהוא מקבל את אותו יחס בחזרה. אז אולי דווקא זה כן היה מבטיח יותר קולות למפלגה.
אני לא כל כך מבין את השאלה, אני לא יודע אם זה במציאות, אחרי שישבתי הרבה שנים בכולל וזכיתי, ואני מקווה שלעלות ולהתעלות, אני כבר 25 שנים עובד. מה פירוש את הציבור העובד? אני חושב, לא כולם עובדים, אנחנו כולם יראים לדבר השם, חלק זוכים ולומדים, חלק יוצאים לעבוד לפרנסתם, כולל אישי ציבור, כולל אנחנו כל חברי הכנסת, ואני לא חושב שזה שונה. אני חושב שזה לא עניין של עובד ולא עובד.
אז למה נוצרה התחושה הזו בקרב לפחות חלק מהציבור החרדי, שהוציאו אותו אל מחוץ למחנה? מה, זה השפה של העיתונים? זה אולי באמת חוסר התייחסות לפניות שהוא פונה לנציגי הציבור? הרי זו מציאות שאי אפשר להתעלם ממנה. זה קיים, יש את התחושה הזו, יש קבוצה מאוד גדולה של אנשים שמרגישים שהם לא נספרים.
אז א' תרשה לי, ברעיון ראשון אני לא מעוניין לעלות את זה לרמה האידיאולוגית, למה זה קורה ומה מושך את כל זה, אבל אני חושב...
אבל אולי ברעיון הראשון אתה יכול להצעיר ולהכריז, אני נציג אחרי...
אני אליעזר סורוצקין, חד משמעית, דווקא עם הרגישות, אני גר בנתניה, אני לא גר בבני ברק, אני כל חיי עובד מול ציבור אחר, אני אגב שמעתי על הגעת מגדולי ישראל לגבי בעלי תשובה, לעודד אותם להמשיך לעבוד ושיעבדו לפרנסתם. אני חושב אגב שאם רוצים מישהו שיהיה קשוב לכל הדברים האלה, ואגב גם לצרכים, אני עוסק מול מוסדות חינוך, לייצג את אלה שלפעמים לא מקבלים אותם למוסדות החינוך. אני לא יודע, אני לא רוצה יעלך זר ולא בפיך, אבל אני חושב שבצורה חד משמעית, אני מרגיש את עצמי שאני... זה הנושא שאחד מהדברים שכואבים שצריך לטפל בזה.
אתה יכול לומר, אתה יכול לומר היום לציבור המאזינים, אני נציג החרדים העובדים?
תראה, אני נציג של גדולי ישראל ואני עובד.
אבל לא מוכן לומר את זה שאתה נציג החרדים.
אולי אני אגיד לך.
כן, כן, רגע, מני גרה רוצה,
יכול לומר ברעיון הראשון. למעשה, אני חושב בשתי נקודות את הסיפור הזה של החרדים העובדים. א', הם אותם אלו גם שניסו כביכול לייצג ולצוק את קריאתם של החרדים העובדים, התקשו למצוא את המכנה הברור שיזהה את אותה קבוצה שנקראת החרדים העובדים. כי נכן הרב סורוצקין צודק, גם אני וגם אתה וגם הוא אנשים עובדים, וכך גם גפני וכך גם מקלב. איפה באמת הנקודה של החרדים העובדים? זו הנקודה הראשונה. אני חושב כישלון באמת לייצר את הזיהוי הזה. הנקודה השנייה היא שצריך לומר את האמת. דגל התורה בעניין הזה משלמת מחיר כבד על מה שהיה בעבר בדגל התורה, בגלגול הקודם. כלומר, מי שהוציא החוצה את אותו ציבור שאכן מנסה לזהות את עצמו כחרדים העובדים, היה נתי גרוסמן בזמנו ביתד נאמן, שהוא יצא בתקיפות ובחריפות וכינה אותם בכינויים שונים, חולצות כחולות, חרדים חדשים, חרדים כאלה. זה מה שיצר את המשבר הזה בין אותו ציבור שמרגיש קצת מנודה מדגל התורה. צריך לומר, דגל היום היא אחרת, דגל היום אינה מתנערת מציבור עובד, וגם ביתד נאמר אני חושב שההתייחסות הפכה להיות אחרת.
טוב, אז
זה... תרשי לי להוסיף לך את זה. כל כך הרבה פעמים אני נכנסתי לבתיהם של גדולי ישראל ועלת הנושא, ואני הייתי השליח להביא את זה, באמת משפחות שלו, הילדים שלהם לא הסתדרו, תחת כל מיני כותרות, לא משנה איזה סוג חרדים ודברים, ואני ראיתי את הצער ואת הכאב, ושליחויות שאני קיבלתי אל מנהלי מוסדות לעשות. אני חושב שזה פשוט מאוד, אולי אלה שמציפים את זה, לפי דעתי, אולי קצת עושים לעצמם רע. הם חלק, הם לא שאנחנו מייצגים אותנו, הם חלק מובנה, הם חלק אחיד מתוך הציבור שלנו, וככה צריך להסתכל על זה. זה מה שצריך להסתכל על זה. אני חושב אני חושב שאנחנו נעשה רק רע אם תגיד, האם אתה יכול לייצג גם את החרדים העובדים? אני לא ייצג גם את החרדים. אני מקווה להיות נציג, אם אני אכנס עם גדולי ישראל ההורים, יהיה לי שאתה דשמיה, אני אייצג, וכמה שאני אוכל כל דבר בדבר, ואני מקווה שגם את האנשים האלה, הם לא הכי מוצרנו, הם אנחנו.
אוקיי, אני מאוד מקווה שהמסר הזה באמת יחלחל, כי אין סיבה שלא. בואו נדבר רגע על השיטה. יכול להיות שגם זה קצת מעורר אינוחות עם חלק מהציבור. הרי בסופו של דבר יושב גפני, אולי עם עוד מישהו, ומסמן את האנשים, שיכול להיות אגב שהם אנשים נפלאים וטובים, אבל נוצרת התחושה של הציבור, אין פה באמת זכות דיבור. עכשיו, נכון שמנפנפים, אני נציג של גדולי ישראל, אבל כולנו הרי יודעים שבסופו של דבר מגיעים עם רשימה ספציפית לגדולי ישראל, ומבקשים מגדולי ישראל לסמן ויב, ואולי בצדק גם, כי גדולי ישראל סומכים על אותם נציגים. אולי פה גם משהו צריך להשתנות, אולי אם לא בבחירות לכנסת, לפחות במועצות המקומיות, לתת לציבור יותר שותפות בקבלת ההחלטות למי יהיו הנציגים שלהם בכנסת, או נציגי הציבור שלהם.
אני אגב מוכן לעשות קט פריימריס ברחובה של עיר, תעמיד את המועמדות, זורק לך את
זה. אני לא מדבר עליך ברמה האישית, אין לי ספק שאתה איש ראוי.
שאלה השאלה הזאת, בגדולי ישראל אמרו, קצת לראות פוק חזה מה היה מדבר, מה הציבור אומרים, ודיבורים אנשים, זה כנראה עבר.
אתה אומר, עשו מעין פריימריס פנימיים שכאלה?
לא אמרתי שעשו פריימריס פנימיים, זה... תראה, אני חושב שהדבר החדש שאני רוצה להביא, א', אני באמת שמח, אני מצטרף לחבורה בתוך דגל התורה, חבורה טובה, ואנחנו, אני אומר את זה, אני עשיתי את זה שנים בלב לאחים, ואני אגב לא עוזב את לב לאחים, אני נשאר חלק אדיר מכל המהפכה הזאת, על התקן הזה הגעתי לשם.
מה זאת אומרת נשאר בלב לאחים, באיזה צורה?
קודם, אנחנו נמשיך גם בדגל התורה, אבל אני אנסה להביא דבר חדש. אני אנסה להילחלם נגד כל אלה שמנסים לרדוף אותנו. אבל אני אעשה מה שאנחנו עושים בלב לכם.
מי הם אותם אלה שמנסים לרדוף אותנו, תסביר?
תשאל את גפני, הוא מבין בזה, אבל אני אנסה להזמין אותם.
אנחנו גם רוצים להבין בזה, מי רודף אותנו?
אנחנו ננסה להזמין אותם לשבת.
מה, יתיר לפיד?
תשמע, אני צריך להתייעץ עם רעייתי.
אתה יודע מה הוא יאמר לך? פה קודם תעשה אצלי שבת.
נמצא את הדרך הזאת, אנחנו 25 שנים במקצוע.
זאת אומרת, אתה רוצה לבוא ובעצם לפנות באופן אישי לאותם נציגים בכנסת שמנסים לחלוטנו רוחנית, ולומר להם, בואו אליי, בואו נחיה ביחד?
לא, אתה אומר בואו נחיה ביחד. אני חושב ש... בסך הכל יש את השליחות של גדולי ישראל, וצריך לדאוג לעולם התורה, וצריך לדאוג למוסדות התורה. אני עכשיו בא מהצד השני, בתוך מי אני יושב, אני רואה את הקשיים האדירים של אברכים, של מוסדות החינוך, הגיעו לפת לחם, באמת, על גבול של האכזריות, נורא והיום. ולכן ברור שיש שליחות אדירה לתקן וכל דבר ודבר.
אבל אתה אומר מעבר לזה, אני רוצה לבוא עם הניסיון שלי בקירוב ולהכיל את זה גם בתוך הכנסת.
ודאי, למה לא? אני מאוד אשמח לעמוד על במת הכנסת ובמקום להתנצח, לנצח. נראה, השם יעזור.
טוב, יש...
תצטרפו ברכה, תצטרפו אתם לברכות.
אנחנו בעזרת השם, כמובן, מייחלים ומייחלים. מני, מה אתה רוצה להוסיף?
אני רוצה עוד שאלה אחרונה לרב סורוצקין, באמת עניין חשוב, משהו הזכיר את העמדה שלו. אני חושב, אגב, עמדה מפתיעה להזמין את יאיר לפיד אליו לשבת, זה משהו שאנחנו לא שומעים בדרך כלל מנציגים חרדים, והאם כשהוא אכן מציין את זה, שהוא מגיע מעולם התשובה, מעולם הקירוב, באמת נמצא כל הזמן במגע עם קהלים שאינם קהלים חרדים, האם בגישתו הוא למעשה אומר, אנחנו צריכים להתנהל אחרת, הגישה החרדית, הציבורית, האמירות, אם זה בכנסת, צריכות להיות תוקפניות פחות ויותר הסברתיות, מכילות, ישראליות?
א', אני חייב לומר, אני לא נשאב לחלל ריק. אני בא לתוך חבורה, ודאי בדגל התורה, אבל בכל יהדות התורה, אני חושב שהם עשו מלאכה אדירה, באמת,
הם נציגי ציבור הכי טובים שיש אנשי דגל התורה, אבל השפה שלהם היא שפה תוקפנית במודע. השאלה היא אם השפה שלך אומרת להיות אחרת.
אבל ילד שמקים אותו, הוא צועק בלית ברירה. החבורה הזאת יודעת גם מאוד יפה להתנהל. פשוט מאוד עיקו אותנו לצערנו. אבל אולי זה שעת הכושר, אולי זה זמן חדש, ולפעמים מישהו מגיע, אז הוא מגיע קצת עם הנימה אישית שלו, אנחנו כולם נהיה ביחד, אבל כל אחד מביא את הנימה האישית שלו, ואולי נצליח גם שם לעשות קירוב רחוקים, קירוב לבבות.
טוב, בעזרת השם, אני מתרשם מהשיחה הראשונה שבחרו באיש הנכון, אנחנו מאחלים לך כמובן בהצלחה רבה. הרב אליעזר סורוצקין, מועמד מספר 4 של דגל התורה, רק עכשיו צריך לעבור את המשוכה הזו של 8 מנדטים, אתה יודע, ואז הכל יוכל להסתדר בעזרת השם.
שאלו אותי, אגב, שאלו אותי, אפילו בני הבית שאלו אותי, מה... אמרתי, אני באמת, הדבר האחרון, אגב, הרבה יותר מדאיג אותי איך אנחנו בלב לחים נמשיך במלוא העוצמה. באמת, זה מדאיג אותי.
זה כבר לשיחה אחרת.
אבל חד משמעית, אם זה יהיה, זה יהיה, אם זה לא יהיה, זה לא יהיה. באמת, נקראנו בשליחות של גדולי ישראל, זה לא רק סיסמה, ואם יהיה סייעתא דשמיא, ואני צריך להיות שם, אז אני אהיה שם.
בעזרת השם, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, רב אליעזר סורוצקין.
תשמע, אריאל.
כן, בוא, אני רוצה לשמוע ממך, מני, את הדברים שהוא לא יכול לומר או לא אמר לנו.
תראה, אני ציינתי באמצע את הדברים שהוא לא אמר, אבל אני מתרשם שיש לך פה שיחה משמעותית מאוד מהרעיון הזה שעם הרב סורוצקין. אני חושב אגב שמדובר קודם כל ברעיון ראשון, בית מדובר פה במישהו אחר, זו שפה אחרת ממה ששמענו עד היום מדגל התורה, בנושאים שהם אולי, כמובן לא נושא הליבה, בנושאים העקרוניים והאידיאולוגיה והעניינים של היידישקייט, הוא פיו בדיוק כמו אנשי דגל התורה, אבל השפה אחרת... הגישה האחרת, זה יהיה מעניין מאוד לעקוב, אמר דברים מעניינים מאוד.
יהיה גם מעניין לראות אם הוא יצליח באמת ברמה האישי לחבור ולשנות משהו בדעותיהם של חברי כנסת אחרים. אבל יש עוד זמן עד שנוכל להגיע לרגע הזה.
יהיה לנו עוד קצת זמן לעסוק באלי ישי לפני שנוכל...
כן, יש לנו עוד הרבה לעסוק באלי ישי. אני מודה לך מאוד, בני גרה.
תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
טוב, עוד קצת בענייני אלי ישי ומפלגתו החדשה. יש הרבה מאוד פרשנויות סביב המהלך הזה. יש שאלה אחת שנשארה לא ברורה, וזה מה היה המניע האמיתי בסופו של דבר של אלי ישי לעשות את הצעד הלכאורה מסוכן הזה, או שאולי יש לו באמת סקרים שמבטיחים לו איזושהי תוצאה יוצאת דופן, אחרת קשה להבין את הצד הזה עד הסוף. אבל ננסה לעשות זאת בעזרתו של הפרשן שלום ירושלמי, בוקר טוב לך.
שלום רב, בוקר טוב.
אתה מבין את המניע האמיתי של אלי ישי לעשות את הצד שהוא עשה?
תשמע, זאת אומרת, אתה מבין, תראה, בוא נגיד שעם תחושות אי אפשר להתווכח, אז לא משנה אם הוא צודק או לא צודק, הוא הרגיש שבשס הוא הפך להיות נרדף ומוקצה מחמת מיוס, ואין לו שם שום מעמד ושום השפעה לאורך השנתיים האחרונות, ולכן הוא קם והלך. כמובן שיבוא הצד השני של אריה דרי ויגיד, מה פתאום, נתנו לו את הכל ונתנו לו מספר 2 ותפקידים והשפעה וכן הלאה, אבל זה לא מה שישי הרגיש. והאלטרנטיבה שהיו לו, כמה אלטרנטיבות, אחת מהן היא לקום ולפרוש לגמרי מהחיים הפוליטיים, אבל כנראה שזה מאוד מאוד קשה.
מה, יותר בוער בו? כי יכול להיות שצעד חכם יותר היה לנוח שנה-שנתיים, לשמור לעצמו איזושהי הבטחה באמת לחזור גם למקום שני לפחות, והכל אולי היה מסתדר, אבל עושה רושם שהפגיעה שלו, כנראה, איך אמרת, עם תחושות אי אפשר להתווכח, כנראה שהפגיעה הייתה כל כך קשה, שהוא ממש הרגיש שהוא חייב לעשות משהו קיצוני.
נכון, וזה בדיוק מה שהוא עשה. אני חושב שאני הייתי אתמול במסיבת העיתונאים הזו של אלי במלון רמדה בירושלים. אני ראיתי לאן כל זה מוביל, ראיתי את היצרים הקשים שהתפרצו שם, את המכות, את האלימות. תשמע, זה לא מבשר טוב לאלי ישי, אבל בעיקר לא לאריה דרעי, כי אם הם ימשיכו להפעיל, אם האנשים שלו ימשיכו להתנהג בצורה כזו, זה יגרום לשס עצמה.
אז בוא נדבר באמת על הנזק שיכול להיגרם לשס בעקבות העזיבה הזו של אלי ישי.
תראה, ישי מכסח קולות לשס, אין ספק, קולות רבים מאוד, מכיוון שהתמיכה שלו באה מתוך הארדקור של שס. זאת אומרת, הרבנים שיש להם, שתומכים בו, שמחזיקים השפעה על כל כך הרבה אנשים. גם הרב יורם אברצ'ל, גם הרב מזוז, מאיר מזוז, גם הרב בניהו שמואל, גם אנשים שבאמת אתה רואה שהם מחזיקים הרבה מאוד כוח, והם יכולים להניע בוחרים. זה דבר אחד. מצד שני, גם החיבור הזה עם יוני שטבון, והחיבור הזה לכיוון החרדי-לאומי החרדלניקי, פותח לו אפשרות להביא עוד מצביעים. הערכה שלי שהוא כן עובר את אחוז ההצבעה.
אז אולי בסופו של יום, אם יחברו את הקולות שהוא ישיג יחד עם הקולות של שס, בעצם מספר המנדטים יגדל. שזה אגב, לפי מה שהבנתי, זה גם מה שהוא טוען שיקרה, שהוא מביא קולות נוספים.
אני, זה מה שאריה דרעי טען פעם כשהוא רוצה להקים מפלגה חדשה. תשמע, אני אמרתי לשס הרבה פעמים, זאת אומרת, גם כתבתי על זה הרבה פעמים, הצעתי להם לעשות פילוג יזום. כלומר, לא בצורה כזו של מריבה נוראית, מזיקה לשניהם, אלא פשוט, כמו ביהדות התורה. כל אחד הולך לדרכו, עם מועצת החכמים שלו, עם מועצת הרבנים שלו, עם האידיאולוגיה כאילו הדומה אבל השונה והנאמנות.
אבל לעבודה משותפת.
מה?
לעבודה משותפת בעצם.
לא, זאת אומרת, כל אחד מסתער על הקהלים שלו, ואז בסופו של דבר עושים איגום, מה שנקרא, לוקחים את הכל ביחד ומחלקים את המנדטים.
אתה רואה סיכוי שזה עוד יקרה שם?
לא, יכול להיות שזה יקרה, אני לא יודע, לדעתי קשה מאוד יהיה לאחד בין שני הצדדים אחרי מה שקורה.
למה? אולי אלי ישי מקבל את מה שהוא רצה, הוא מנהיג מפלגה משלו, אין לו בוס מעליו, אז יהיה לו קל יותר אולי לחבור.
כן, אבל שוב היצרים פה, אולי הוא לא ירצה לחבור, אולי הוא רוצה לחבור לממשלה ולהשאיר את דרעי באופוזיציה, אתה כבר לא יודע מה קורה במקרים כאלה.
טוב.
אבל תשמע, יש לנו כאן באמת, בכל זאת שוני, כי אלי ישי מנסה איכשהו לבדל את עצמו. אתה שמעת את המסרים שלו אתמול, המסרים שלו הם פתאום הוא מדבר על שלמות, על שלמות הארץ, ארץ ישראל.
כן, הוא מסמן את עצמו כימני יותר,
הרבה יותר ימני, כן. נכון, מצד אחד הוא אומר שהוא האיש שנוגע באמת במצוקה ולא האחרים, כי הוא גדל מהמצוקה. הוא אומר שהוא המרן האמיתי ולא אחרים. דווקא בנושא הזה, תשמע, הולכת להיות כאן מלחמת עולם על סביב מי הוא המרן האמיתי, והרבה חומרים מלוכלכים ואחרים עוד יצאו.
כבר הבוקר בדרך לפה ראיתי מודעות נגד אלי ישי. טוב, הימים הקרובים עוד יגידו לאן זה הולך. שלום ירושלמי, אני מודה לך okay. על הדברים האלה. בוקר טוב לאיציק סודרי.
בוקר טוב, בוקר אור.
אתה חבר של אלי ישי, לא?
תראה, לי באופן אישי, בהחלט זה בוקר אמוציונלית, רגשית אישית קשה. בהחלט לא נוח לי לראות את הצעד הקשה הזה, שפוגע לדעתי במרן, הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה.
אתה חושב שזה פוגע במרן, הצעד הזה של אלי ישי?
בעיניי חד משמעית, כן. אין שום מקום, אין שום סיבה אמיתית, רצינית, חשובה, למעט אולי מעמד, כבוד ותפקידים וצררה, להקים מפלגה שכל המהותה וכל הרצון שלה זה לפגוע בבבת עינו, ביציר כפיו של מרן הרב עובדיה.
זאת אומרת, אתה לא קונה את האמירות של אלי ישי שהוא הולך להביא קולות נוספים, קהלים חדשים.
אני באמת לא קונה את המשחק מילים האלה. אני, תראה, אלי ישי עבדתי לצידו הרבה הרבה שנים. נכון, גם לרגע זה אני אומר לך, אני מוכיר, מכבד ומעריך אותו, יש הוא עתיר זכויות בתנועה, אבל צר לי שהוא הגיע לרגע האמת שכל השנים הוא הטיף לנו, ואני רואה את עצמי כסוג של תלמיד שלו במובן הזה, שכל השנים הטיף לנו מרן, מרן ומרן, וכל מה שמרן אמר אנחנו צריכים לעשות, על שמאל שהוא ימין ועל ימין של שמאל, אבל כשזה הגיע לאלי ישי ולמעמדו ולכבודו, פתאום זה כבר אין מרן ויש מרן חדש.
אבל אתה יודע שלצערנו הרב מרן זצל, ובאמת אולי אלי ישי מצא את רבו, הרב מזוז אומרים נותן לו את הגיבוי למהלכים האלה, אז אולי, אתה יודע, גם מרן חינך שצריך לשמוע לגדולי ישראל.
בוא נשים את העובדות עליו במקומם. הרב עובדיה יוסף מינה בזמנו את אלי ישי, בפקיד בידיו את תפקיד יושב ראש התנועה, מהנסיבות שנוצרו באותם זמנים בשנת 2000. נקודה. הנסיבות השתנו לאחר מכן, והוא הרב אמר את זה לאורך כל הדרך. ברגע שהידי תאפשר, התפקיד, היושב ראש חוזר, הפיקדון הזה חוזר לארי דרי. וזה מה שקרה עוד בחייו של הרב. הרב אמר את זה בקולו, הייתה התכנסות מועצת, חכמי התורה, יצא מכתב, ואחרי זה הרב דיבר על זה בלוויין בכמה הזדמנויות, ובהזדמנויות נוספות אחרות. אז מה פתאום השתנה מאז?
אז בוא בכל זאת ננסה להבין. ברור, אבל אם, גם אלי ישי, את כל הדברים האלה שאתה אומר, יודע הרי, ואם בכל זאת הוא הגיע למצב שבו הוא חש שאין לו ברירה, וכנראה שהוא עשה את זה כי הוא הרגיש ככה, מה קרה ברמה האישית, עזוב את הציבור, ברמה הציבורית, ברמה האישית בין השניים, שדחק אותו החוצה בצורה כזו, שהוא הרגיש שאין לו ברירה.
זו שאלה מצוינת, אבל לא אני יכול לענות עליה, זה אתה צריך לפנות לאלי ישי, מה קרה באמת? אני חשבתי, ואני אגב עד נכון לדקה לשמונה אתמול שכינס את המסיבת עיתונאים, האמנתי שברגע האחרון אלי לא יעשה את הצעד הזה, את הצעד הפוגע הזה לצערי, והוא כן הלך על העניין הזה. אני חשבתי שהוא יתמיד בקו שהוא תמיד לימד אותנו וחינך אותנו, שמה שמרן אומר זה מה שיקרה וזה מה שעושה. יש לו ויכוחים, יש לו איזשהו בעיות, התנהלויות פנימיות בתוך התנועה, אדרבה, אז תישאר ותיאבק על עמדתך, תיאבק על דרכך, תיאבק על הדברים שאתה מאמין בהם מתוך התנועה, אבל ללכת ולהקים גוף חדש, שכל המהות שלו, כל הרצון שלו, זה לפגוע בתנועה הקדושה הזאת, בתנועה של הרב עובדיה. שהרב עובדיה,
למה אתה חושב שהמהות זה לפגוע? אולי המהות זה באמת למצוא בית חדש.
אין כזה דבר קהלים חדשים. יש קהל אחד שמצביע לתנועת ש"ס, וזה הקהל שאנחנו פונים אליו. זה מצד אחד יש את הציבור החרדי הספרדי, ומצד אחד את הקהל המסורתי הספרדי שנמצא בפריפריה, שאליו אנחנו גם, יש לו את המסרים השונים, ודעת שמדבר איתו בנושא של מסורת יהודית ומורשת ישראל.
אז זה הקהל ואין בלתו, ובאופן אוטומט, ברגע שאלי הקים רשימה שונה, זאת אומרת אחר, חדשה, המטרה שלה הוא בעצם היא תנסה לנגוס מתוך הקהל שמאופן טבעי אמור להצביע לתנועת ש"ס. ולכן זה כואב לי. אגב, אני מאמין בניגוד לדעה של הפרשן שהעלית לפניי. אני מעריך שאלי ישי לצערי לא עובר את אחוז החסימה. אז אני אומר את זה לצערי כיוון שצר לי לראות אותו יורד מהבמה הפוליטית הציבורית בצורה לא מכובדת. אחרי כל כך הרבה עשייה, אחרי כל כך הרבה שנים בתנועה, הוא ירד בצורה כזאת שלא...
תגיד לי, אריה דרעי נשם אתמול לרווחה?
ממש לא, אני חושב שאריה מבחינתו, ואני יודע, והייתי עד לזה, והייתי קרוב לזה, לגילוי הנאות, אני חלק ממתי הסברה היום של התנועה, כיוון שאני לא עוזב את התנועה, גם ברגעים הכי קשים שלי בתוך התנועה, אני בחיים לא שקלתי לרגע לעזוב את התנועה וללכת ואולי לתמוך, ואולי לסייע למפלגה אחרת, ואני שמה, ואני אומר לך כאחד שחי את התנועה, בוודאי בתקופה האחרונה, אני יודע בבירור שאריה דרעי עשה מצידו את כל המאמץ. בסופו של דבר, ההכרעה של אלי נפלה על עניינים אישיים, על עניינים של מעמד כזה או מעמד אחר, ולא באמת על דברים מהותיים. זה נקודה אגב שבהחלט גם כואבת לי וגם מפריעה, כאילו מסיקה לי שעל דברים אישיים, על מעמד, על כבוד ועל אגו, הולכים ופוגעים ביציר כפיו בבת עינו של מרן הרב עובדיה.
תגיד לי, יש סיכויות שזה ישתנה? שיבואו עכשיו לאלי ישי עם איזושהי הצעה והוא יגיד יאללה חוזר בי?
אני שמעתי את אלי ישי בבוקר ששולל את זה מכל וכל. אני עדיין מקווה שכן אנחנו נמצא...
מצידו של אריה דרעי הוא יעשה ניסיון כזה? כי התחושה הייתה שבימים האחרונים הוא כבר ויתר.
תראה, ודאי, למה פעם אחר פעם הוא הציע, אני חושב, הצעות מפליגות, שבא ובאמת שמה את אלי ישי במקום המכובד והראוי לו בתוך התנועה, שזה מספר 2, עם את תפקיד שר בכיר, משמעותי, חלק מההנהגה, וכנראה הוא רצה איזשהו סוג של הנהגה משותפת. אגב, אני חייב לומר, אלי ישי שכיהן כ-13 שנה יושב ראש התנועה, הוא הסכים לתת רבע סמכות למישהו אחר, אז אני חושב שאין גם אין שני מלכים בכתר אחד. היה חשוב, אגב, הסיפור הזה של חזרתו של אריה התחילה כשהוא צעד לא בבת אחת, אלא התחילה כאיזושהי הנהגה משולשת. ראינו שזה כן. לא עובד, המועצת חכמי התורה ראתה שזה לא עובד, והחליטה להכריע שאין שלושה ויש אחד, וזה אריה דרעי. אז אי אפשר לחזור למתכונת הזאת שכבר יש לנו איתה ניסיון, שהיא לא עובדת. לכן ההצעות שגם מועצת חכמי התורה וגם אריה הציע, הם בהחלט הייתה הצעה באמת מכובדת ששמה את אלי ישי במקום הראוי לו בתוך התנועה. ולמרות זאת, הוא התקש על דברים כנראה יותר מזה, וצר לי שעל עניינים אישיים ועל כבוד אישי ועל מעמד ללכת לצעדים כאלה דרסטיים. אני באמת תוהה איך הוא מסביר לציבור מה הוא שונה מחיים אמסלם, כן. מה הוא שונה...
אי אפשר לעשות ממש את ההשוואה הזו, בכל זאת מדובר באנשים אחרים. אני אגיד לך מה, אין ספק שכשמסתכלים על זה ככה במבט מבחוץ, רואים שיש פה סיפור עצוב, אנושי עצוב אפילו הייתי אומר, חבל שלשם הגיעו הדברים. עוד שאלה, הזכרת את ההנהגה המשולשת, מה זה אומר לגבי פניהם של חברי הכנסת בשס? א', האם מתיאס מתכוון לחזור? ב', האם יהיו פנים חדשות?
תראה, אני בכל מה שקשור להרכבת הרשימה, אני לא הכתובת לשאלות האלה. אנחנו יודעים שבתנועה שעת, כמו אגב בתנועה במפלגה החרדית המקבילה, שזה יהדות התורה, יש מועצת חכמי התורה, שם יש מועצת גדולי התורה, מתכנסים.
אנחנו יודעים שכמו במפלגה השנייה, יש את אריה דרעי שמציג את הרשימה, והם מאשרים אותה. אבל בסדר, נחכה עם זה לשיחה הבאה שלנו.
אני רק אומר לך, אני לא ברשימה. זה אני יכול להבטיח לחיים.
איציק סודרי, מצוות ההסברה של ש"ס, תודה.
תודה, כל טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לחבר הכנסת איתן כבל.
בוקר טוב.
צריך לומר מהמחנה הציוני?
תמיד.
למרות שיש תחושה כשאומרים את המילים האלה ציוני, שזה משהו שמשתייך יותר לימין. זה אולי איזשהו מסר שאתם מנסים לשדר?
באמת? אומרת, זו בדיוק הטעות שלך ושל מי שמקשיב.
ככה זה נתפס בטרמינולוגיה הישראלית.
אני שואל אותך שאלה. כמה אתה מכיר ציוני ממני? אני גר פה, אוהב את הארץ הזאת, משרת בה, משלם בה, עובד בה קשה. מה זה ציוני? תגיד לך מה זה לא ציוני. למה הימין הוא לא הציוני? למה הימין הוא מייצר מצב, מי שמוליך מהלך, שבסופו של תהליך יגרום לכך שתהיה פה מדינה אחת לשני עמים, זה קץ הציונות. אני תמיד אומר שההורים שלי לא הגיעו מתימן כדי לחיות בתוך רוב ערבי. זו הארץ המובטחת שלנו, ואנחנו נחיות בה בתנאים הנוכחיים, כשיש בה רוב יהודי. לכשיגיע המשיח צדקנו בעזרת השם, ואני מאמין שיום אחד הוא יגיע, הוא יכול להגיע כל יום, אנחנו נחיה, איך אומרים...
בוא נאמר שאז יכול להיות שהפוליטיקה, או אולי היא תשמש עדיין באיזשהו תפקיד, אבל תהיה פחות, פחות מהותית וחשובה. נכון. מונית ליושב ראש מטה הבחירות במחנה הציוני?
אכן כך, נבחרתי, מוניתי ליושב ראש מטה הבחירות במפלגת העבודה.
מה זה אומר בפועל? איזה סוג של עבודה עכשיו אתה צריך לעשות?
זה בעצם כל מערכת הבחירות, מה שנקרא מחוט ועד שרוך נעל, כל דבר, כל עניין, אמור לעבור דרך מישהו יושב ראש המטה, וזה אני, ברוך השם. כך הם בפני הדברים, עבודה קשה, אחריות מאוד 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 גדולה. ואני באמת, איך אומרים, בצניעות אומר שאני... מקווה שתהיה לי סייעתא דשמיא בעבודה שלי.
טוב, שנים של ניסיון הרי ברור שיש לך. האם אתם חושבים שכבר הגעתם אל המקום הנכון שבו אתם צריכים להיות, או שאתם עדיין מחפשים את ההפתעה ככה לפני הבחירות, להביא עוד איזשהו חיזוק?
ראה, עוד ארכה הדרך. זה לא שזו איננה רק שאלה של חיזוק, אלא זה אותו המשהו הזה, שלא תמיד אנחנו יודעים להסביר אותו, שעושה את ההבדל הגדול ויוליך את מפלגת העבודה לא רק להיות המפלגה הגדולה, אלא להיות המפלגה שתוכל בסופו של עניין להרכיב את הממשלה הבאה.
אתה יודע, אבל אם מסתכלים היום במבט מפוקח, לפחות לפי הסקרים, עושה רושם שגם אם תקבלו את מספר המנדטים שחוזים לכם הסקרים, עדיין יהיה קשה להוביל מהלך של ממשלה רחבה, של גוש מספיק רחב. אולי אתם צריכים ליצור חיבור נוסף עם עוד איזושהי מפלגה כדי לקבל את הכוח הזה שאתם רוצים.
תראה, ברור הוא לי שהכוחות שאיתם נצטרך להרכיב את הקואליציה הבאה לא נמצאים רק בתוך המפלגות שמזוהות או קרובות עמדותיהם. זה ברור. לא צריך בשביל זה להיות חכם גדול. אני אומר, אני מאמין בשלב שלב. השלב הראשון היה להראות לכולם שאפשר אחרת, ודאי, אף אחד לא נתן שום סיכוי וקרה לנו ממש נס משמיים. החיבור הזה עם ציפי לבני הפך אותנו לגדולים מסך חלקנו, והעובדה שיש בתוכנו חברות וחברים שמתעקשים ונלחמים על המקום ה-29 ברשימה,
כי הם חושבים שזה יכול לקרות. האם יש משהו שאנחנו עדיין לא יודעים עליו, איזשהו חיבור נוסף שיכול ויקרה בימים הקרובים?
אני מקווה שיהיה כזה.
יש משהו ספציפי יותר שאתה יכול לומר לנו בעניין?
אני לא חושב שאני יודע להגיד דבר כזה ברגע הזה, ממש לא.
אבל יש מגעים, אתה אומר?
אנחנו משוחחים, אנחנו מדברים. אני אדם מאמין בקבוצה, בדרך, הרצון כל הזמן לחשוב על אותו כוכב שנשחק לו מיד אחרי הבחירות לא נכונה, ועובדה היא הבחירות הקודמות הביאו כל כך הרבה כוכבים בכנסת, כוכבים
כן,
גדולים,
כוכבים, אבל הכוכבים דאחו מהר מאוד.
אבל דאחו מהר.
אני מאחל לך בהצלחה בתפקיד. חבר כנסת איתן כבל, תודה על השיחה הזו הבוקר.
תודה לך.
אנחנו חותמים את הבוקר הזה. תודה ליאל איבר, ותודה לנתי חדד, ותודה למוטי קופפר שהיה הטכנאי. תודה לכם על ההזנה. אנחנו נשתמע אתכם בעזרת השם גם מחר בתשע בבוקר, ועוד הערב תוכנית מיוחדת לחנוכה. הערב בשמונה אתם מוזמנים להיות איתנו.